טוב רבותיי, אנחנו התחלנו בשיעור הקודם, שבוע שעבר, את הנושא של יחס לנישואין ושידוכים. אנחנו ממשיכים השבוע, אבל שאלו אותי שאלה מאוד טובה לקראת סוף השיעור הקודם, וזה נוגע למשהו שהוא יסודי, גם בענייני שידוכים וגם לא בענייני שידוכים. לכן אני רוצה קצת להתעכב ולעסוק בכיוון הזה. מה הייתה השאלה? מישהו אמר, הרי אתה בא ואומר שצריך לתאם עם האישה מה הכיוון בחיים, צריך להחליט החלטות, אבל תמיד אומרים שיש התאמה בשידוך על פי הנשמה. שאלתי איפה זה נאמר, מה אומרים? אמרו לי, 40 יום לפני יצירת הוולד, זה ביטוי מאוד מפורסם, כולם מצטטים אותו, כולם חושבים אותו, כולם טועים בו. כמובן, לא תלמידי חכמים. אבל הביטוי הזה נמצא באופן מפורש בגמרא, והגמרא מתייחסת לדבר הזה, ואני הבאתי לכם את הגמרא, הבאתי לכם את הפירוש על הגמרא, כדי שלא תהיינה פה טעויות. אז כדאי, על זה הבאתי את הדף שמונח לפניכם. אנחנו נלמד את העניין הזה, וזה ייתן לנו יסוד, כי שוב, זה יסוד לכל עניין השידוכים. אומרת הגמרא, אין מזווגין לו לאדם אישה אלא לפי מעשיו, שנאמר כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים. זה פסוק בתהילים. מה פירוש אם כן מזווגים לו? מזווגים לו מן השמיים. כלומר, אדם מוצא אישה לפי מה שהוא עושה. מה זה עושה? אם הוא יעשה מעשים טובים, הוא ימצא אישה טובה. אם הוא יעשה מעשים רעים חס וחלילה, הוא ימצא אישה רעה. עוד מעט נבין את זה יותר. זה לא מתאים למאמר שציטטנו, והגמרא תגיד את זה. אבל הדבר הזה, הזיווג הזה, אמר רבא בר חנה, ממשיכה הגמרא, אמר רבי יוחנן, וקשין לזווגן כקריאת ים סוף, שנאמר אלוקים מושיב יחידים ביתה, מוציא אסירים בכושרות. נראה בהמשך את הפירוש גם של זה, אבל זה קשה. למה זה קשה? כי אילו הזיווג היה עניין שאדם נולד, כמו שחושבים, נולד מראש, יש לו גורל ידוע, אישה הזאת היא מתאימה לו, אז לא, רק צריך למצוא אותה. אולי לא הכי קשה, אבל לא, לא מאוד קשה. אבל כשאנחנו יודעים, וככה זה במציאות, שצריך ממש למצוא, ואתה מנסה את זאת, וזה לא בדיוק, ואתה מנסה את זאת, והיא לא מתאימה, אז יש פה עבודה מאוד קשה. לכן, שואלת הגמרא, איני, איני, זה לשון שאלה בחז"ל, והרי אמר רב יהודה אמר רב, 40 יום קודם יצירת הוולד, בת קול יוצאת ואומרת, בת פלוני לפלוני, בית פלוני לפלוני, שדה פלוני לפלוני. אז זה סותר לגמרי. אם 40 יום לפני יצירת הוולד, אז זה לא משנה אם הוא צדיק או רשע, לא משנה מה הוא יעשה. וזה לא כזה קשה לזווג. עונה הגמרא, לא קשיא. בזיווג, כן, כתוב בזוג, אבל קוראים את זה בזיווג ראשון, בזיווג שני. מה זה אומר? כן? המובן הפשוט של זיווג ראשון וזיווג שני, כפי שאנחנו עושים, אומרים היום, אדם מתחתן פעם ראשונה, זה זיווג ראשון. חס וחלילה, זה לא, משהו קורה, ו... הוא כבר לא נשוי, מה שלא יהיה זה חס וחלילה, בין אם זה חס וחלילה אסון שמישהו נפטר, בין אם זה גירושין, זה גם כן אסון מבחינה תורנית. אנחנו מאוד מאוד מצטערים על כל גירושין שיש. אז טוב, הוא מתחתן פעם שנייה, זה זיווג שני. טוב, מה זה משנה? זיווג ראשון, זיווג שני. לכן המפרשים מתייחסים לדבר הזה. ואני הבאתי לכם פירוש שהוא מאוד מאוד בהיר, ובאופן עקרוני אין עליו מחלוקת, פירוש של אחד מגדולי הראשונים, המאירי, שהוא כתב ספר שיטתי, שהוא לוקח את הגמרא ומפרש אותה. לא רק כותב איזושהי נקודה, אלא ממש מפרש את הגמרא הזאת בצורה שיטתית. כותב המאירי, מפינות הדת ומסודותיה. פינה במובן הזה זה כמו יסוד, כן? דבר מרכזי, מוצק, כמו שאנחנו לומדים 13 עיקרים באמונה. מפינות הדת ומסודותיה הוא להאמין ביושר משפטי השם יתברך. להיות האדם נגמל ונענש בכל ענייניו לפי מעשיו, אם טוב ואם רע. ולא יעכב זה מזל ומערכת כוכבים או אחד מן המקרים. זה יסוד מיסודות האמונה, זה נמצא גם ב-13 עיקרים של הרמב"ם. אין דבר כזה מקרה. באופן מקרי, אנחנו רגילים להגיד מבחינה אנושית, תראה, הבן אדם הזה היה בן אדם טוב, וקרה מקרה, ובדיוק חס וחלילה קרה דבר כזה. או קרה מקרה, והוא פתאום הרוויח 10 מיליון. לא, אין מקרה. אנחנו לא יודעים למה הקדוש ברוך הוא עושה דברים. זה דבר שכבר כתוב בנביאים ובראשונים, יש על זה הרחבות רבות, שלפעמים יש בן אדם שהוא עושה הרבה מאוד דברים לא טובים, והוא פתאום מרוויח. למה? לא יפה, לא נחמד, לא מתאים. אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל בצדק, יש לו חשבון למה האדם הזה צריך לקבל את מה שהוא קיבל, יכול להיות שזה לטובתו, ויכול להיות שזה לרעתו. אבל יכול להיות שיש לו מעשים טובים שאנחנו לא יודעים עליהם, והקדוש ברוך הוא נתן לו את 10 מיליון, ואת העונש על הדברים הלא טובים שהוא עשה הוא עוד יקבל. יכול להיות שבכלל גם 10 מיליון שהוא זכה בהם פתאום זה לא לטובתו, זה רק יסבך אותו. יש דברים כאלה שבן אדם מקבל הרבה כסף וזה רק עושה אותו עצבני ומתוסבך ובסוף הוא מפסיד את הכל ובמצב עוד יותר גבוה. אותו הדבר, אנחנו רואים בן אדם צדיק, צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא ייתן לו את השכר על כל מה שהוא עושה. אין מקרים. לפעמים הוא סובל, זה לא מקרה. קדוש ברוך הוא מכוון גם את הסבל הזה, או לעזור לו, או לתקן אותו, או שהוא ירוויח מזה עוד יותר מסיבה אחרת. אבל זה מיסודות האמונה, להאמין שאין מקרים. אומר המאירי, יש סוג אחד של דבר שנקרא מקרה. מהו? לפעמים יעזב למקרה ולמזל כשהאדם אינו רואה לפי מעשיו להיגמל או להיענש, ואף זה נקרא צד עונש. על צד ייפגע הגמול במקום שהיה אדם רואה לעשות פעולות ראויות לגמול. אלא שבמי שאינו רואה לכך לא יקרה עונש. טוב, זאת מציאות מסוימת. קרה שהאדם הזה באמת מגיע לו, הוא היה אדם צדיק, אבל לא מספיק צדיק. כלומר, הוא עשה דבר טוב, ולכאורה מגיע לו שכר על הדבר הטוב הזה. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, תשמע, אתה לא באמת היית טוב. התכוונת לאגואיסטיות שלך, עזרת למישהו כדי שיגידו עליך דברים טובים, אז אתה לא תקבל שכר ישירות מהקדוש ברוך הוא. מה, כאילו מה שיקרה על פי הטבע יקרה, ירד גשם, ירד גשם, לא ירד גשם, לא ירד גשם. זה עונש במובן מסוים. אבל זה מקרה פרטי. שוב, היסוד האמוני הוא שאין מקרה. לא רק שאין מקרה, אלא אומר כאן המאירי דבר מאוד חשוב, אין מזל. מה זה נקרא מזל? מזל זה נקרא שכך היו, כן, האמינו בכל מיני מצבים, שקורה משהו כי הטבע מחייב, הטבע של האדם מחייב, הוא נולד במזל מסוים, כאילו כמו שהאסטרולוגים חושבים, שאסור בכלל להתייחס אליהם, אגב פסק בשולחן ערוך, אסור להסתכל על מה שנקרא אסטרולוגיה, חוץ מזה שהיום אין אסטרולוגים אמיתיים. זה גם שטות, אבל זה אסור. אבל נניח שהיה דבר כזה מזל, בן אדם נולד במזל מסוים, יקרה לו כך וכך. אומר המאירי, אסור להאמין שהקדוש ברוך הוא ייתן לאדם לקבל דבר על פי מזל, כשמגיע לו משהו אחר. כשמגיע לו טוב, או מגיע לו עונש, שום דבר לא ילך על פי המזל. זה יסוד באמונה. וצריך להתייחס לחיים בצורה כזאת. כן, עכשיו היו פה שאלות. מה, רגע, זה, מה, אתה רצית לשאול משהו?
כן, אתה אומר שאין שום דבר מקרה, כאילו, בחיים האלה, כאילו, גם פגישה הראשונה שלי עם מישהי,
רגע, אנחנו נגיע, אתה שואל ישר על עניין השידוך, חכה, השאלה מצוינת, אבל נגיע לזה, בסדר? אז פשוט חכה ותזכיר לי אם לא עניתי לך, כן. נכון, כן, עם ישראל בוודאי מעל המזל, אבל זה סוגיה ארוכה, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, תודה לשאלה, אבל קודם כל שנבין. אם אין מזל, אם אין מקרה, מה זה 40 יום לפני יצירת הוולד? מה, האדם הזה נולד עם האישה הזו? ואם בן אדם נולד, הגיע לגיל 13, כבר במצווה, הוא צריך להחליט אם הוא עושה דברים טובים או עושה דברים לא טובים, אם הוא מקיים מצוות או לא מקיים מצוות. אם הוא בכלל, אם הוא בן אדם נחמד ועוזר לאנשים, או בן אדם, נקרא לזה קמצן, אגואיסט, כל בן אדם בונה את האישיות שלו. הדברים האלה גם לא מקרים, יש לבן אדם בחירה חופשית. לכן, ממשיך המאירי, ואם כן, הזיווג, אף הוא מכלל הגמול או הפקו. בהזמין השם בגורלו אישה משכלת והגונה, או ההפך. כלומר, אם האדם הוא צדיק, הקדוש ברוך הוא ידאג, ועוד מעט נראה איך הקדוש ברוך הוא ידאג לזה, שהוא ימצא אישה צדקת. ואם חס וחלילה האדם הזה הולך לכיוון שלילי, אז הוא ימצא אישה שהיא דומה לו. ואין לזה שום שייכות לבת קול שיצא לפני שהוא נולד. אולי יש לזה קשר מסוים על פי האישיות שלו, אבל הוא קובע. וזהו שאמרו, אין מזווגין לאדם אלא לפי מעשיו. רצה לומר, צנועה לצנוע. בחורה צנועה ימצא בחורה צנועה. הוא פרוצה לפרוץ, בחור שהוא ההפך מצנוע, מה שנקרא בלשון חזל פרוץ, לא צנוע, הוא ימצא בחורה דומה, והדומה לזה. ודרשו דרך הסמכתא ממה שאמר הפסוק, כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים. כלומר, הצדיק לא יקבל אישה שהיא לא צדקת. ומעטה, כל מי שמשתדל בזיווג בזה, קשה הוא לזווגו. הוא לא אומר הקדוש ברוך הוא, אלא כל אחד. צריך להביך את השדכנים. כל מי שמנסה לחבר שני אנשים, זה מאוד קשה. וסמכו עניין זה למה שאמר כתוב, אלוקים מושיב יחידים ביתה, מוציא אסירים בכושרות. כלומר, כשם שהוצאת האסירים ממצרים, הפסוק הזה מדבר על זה שהקדוש ברוך הוא מוציא את עם ישראל ממצרים. כשם שהוצאת האסירים ממצרים היה בהשגחה מאיתו יתברך, כן, הושבת היחידים והזיווגים, לשים שני יחידים, איש ואישה, לעשות מהם בית אחד, משפחה אחת, הוא בהשגחה מאיתו יתברך. טוב, עניין בכושרות, פרשו בתלמוד המערב, תלמוד ירושלמי, בחודש הוא קשה לצאת, לא צינה ולא חמה, וזהו ניסה. עכשיו, מה עם הסתירה? המאמר של 40 יום לפני יצירת הוולד הוא מאמר אמיתי, הגמרא מביאה אותו. העמידוה את כל העניין הזה שאין מזווגין לו לאדם אישה לפי מעשיו בזיווג שני. רצה לומר שהוא בזמן ראוי לעונש וגמול, אבל בזמן שאינו ראוי לכך, והוא הנקרא זיווג ראשון, מצד שסתמו בזמן הקטנות, סמוך לפרק, יהיה עניינו כפי המקרה או מערכת התולדה. ועל זה אמרו 40 יום קודם יצירת הוולד. בואו נסביר את הדברים, ואז לפני שאנחנו מסיימים. מסתמך המאירי פה על דבר ידוע בחזל. חזל המליצו לשדך את הילדים בגיל מאוד צעיר. זה נקרא בלשון חז"ל סמוך לפרק. הכוונה היא סמוך לגיל בר מצווה או בת מצווה. כך היו עושים. היו מחפשים לילד בן 13, לילדה בת 12, היו מחפשים שידוך. והיו מחתנים אותם. זו המלצה של חז"ל. אני לא אגיד שזו המלצה היום, אבל כך המליצו חז"ל, וכך היו עושים. ממילא, בדרך הרגילה, בדרך המקובלת, הזיווג הראשון של יהודי היה בגיל מאוד מאוד קטן. מה אמרתי קודם? כל יהודי יש לו בחירה חופשית. מגיל 13, מגיל בר מצווה, הוא מתחיל לקבוע את גורלו, את חייו, את עתידו. אבל הרי לפני כן, אנחנו אומרים שעל פי הלכה הוא קטן, אין לו שכר, אין לו עונש, האישיות שלו מתפתחת, הרבה פעמים היא תלויה בתורשה, היא תלויה בחינוך, היא תלויה בדברים שהם מחוץ לו, ולא רק במחירה החופשית שלו. לכן, אם משדחים מישהו בגיל הזה, מה נגיד? זה לפי מעשיו, לפי הבחירה החופשית שלו? הוא לא הספיק לעשות. לכן לא שייך להגיד על מציאות כזאת שמזווגים לאדם אישה לפי מעשיו. אז לפי מה אז היו השידוחים? טוב, היו בודקים במשפחה, תשמע, הילד הזה... אנחנו מכירים אותו, המשפחה הזאת והמשפחה הזאת הן הרמוניות, הן תואמות. הילד הזה, אנחנו מכירים את התכונות שהוא נולד איתן, ולפי זה מתאימים לו ילדה עם תכונות שתואמות את התכונות שלו. מצוין. על זה נאמר 40 יום לפני יצירת הוולד. על מציאות כזאת שאין לבן אדם בחירה חופשית, אז הוא מקבל את האישה שמתאימה לו עוד לפני שהוא נולד, על פי התכונות שלו, על פי הלידה שלו, על פי היום היינו אומרים ה-DNA שלו. אומר המאירי, על זה אמרו 40 יום קודם יצירת הולד, בת כל יוצאת ואומרת, בת פלוני לפלוני ושדה פלוני לפלוני בנדונייתו. למה הכניסו שם שדה? כי היו נותנים גם נדוניה, היו נותנים לבת שדה, וכך היו מתנהלים. ואין לשון זיווג שני או ראשון בא בדקדוק, אלא לפי הזמן שהוא ראוי להיגמל או להיענש, ודיברו חכמים בהווה. כלומר, זה לא זיווג שהוא ראשון או שני, שאנחנו מדברים על השאלה אם זה פעם ראשונה שבן אדם מתחתן או פעם שנייה שהוא מתחתן. זה נקרא לא בדקדוק. אלא, לפי המציאות שהייתה אז, ההווה, כן, היום היינו אומרים ההווי, המציאות הקיימת הרגילה, אז הזיווג הראשון היה בזמן שלא שייך שכר ועונש, לא שייכת בחירה חופשית. ואם בן אדם היה מגיע לזיווג שני, אז זה כבר היה בגיל יותר מבוגר, ואז זה כבר הלך על פי הבחירה החופשית. יוצא לפי המאירי שבימינו כל השידוכים הם זיווג שני. והדבר הזה כתוב בפירוש, בעוד מפרשים ובצורה מאוד מאוד מפורשת, כל הזיווגים שלנו היום הם שייכים לכלל, אין מזווגים לו לאדם אישה לפי מעשיו. אם תכירו מישהו שמתחתן בגיל 13, אז תוכלו להגיד 40 יום לפני יצירת הולד, יצתה בת קול ואמרה בת פלוני לפלוני. אל תסמכו על זה לפי המציאות שלכם. אני עוד לא שמעתי על מישהו בן 13 שבא לשמוע את השיעורים האלה בנושא שידוכים. מסיבות מאוד מובנות, ההורים שלא משדכים אותו. כן.
כשאנחנו מדברים על העולם הזה, אנחנו אומרים צדיק ורע לו ורשע וטוב לו.
כן.
אז זה מציאות שכאילו לא לפי העולם הזה, אלא העולם הבא, אז אם זה יכול להיות גם מציאות בזיווג, שיש לך בן אדם צדיק והוא לא מקבל את הזיווג על פי המעשים שלו?
כן, תראה. צדיק ורע לו, דיברנו על זה הרי קודם. שיכול להיות שהקדוש ברוך הוא מנחית על צדיק איזה דבר לא נעים, לא טוב. זה יכול לקרות. ובוא, אני אתחיל להסביר מה קורה בשידוך, ותבינו איך זה יכול לקרות בשידוך. זה
מציאות שכן, יכול להיות.
יכול להיות, חכה רגע. בסדר? לך איתי לאט. מה קורה בשידוך? בא בחורה. מציעים לו בחורה. נניח, ואני לא ממליץ שזה יהיה מצב, אבל נניח שהוא לא יודע עליה כלום. הם מציעים, הם סומכים על המציעים, באים, נפגשים. הבחורה מסתכלת על הבחור. מה היא רואה? היא רואה לבוש מסוים. בלבוש הזה יש אמירה. אני שייך לחוג מסוים, להתנהגות מסוימת, לכללים מסוימים. שייך, לא שייך. מתאים לכלל, יוצא מן הכלל. הוא אומר משהו. כבר ישר להתחלה. לא פתח את הפה. רואה אותה מרחוק. עכשיו, הבחור מתקרב, הוא אומר עוד משהו. הוא נעים, מנומס, או מחוספס, פתאומי. איך הוא מתנהג? הוא אומר עוד הרבה דברים בהתנהגות שלו. עכשיו אני לוקח את זה בכיוון אחד, זה כמובן דו צדדי, אבל אני רוצה שתבינו. הבחורה קולטת הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד מסרים, הרבה מאוד אמירות. אחר כך הם מתחילים לדבר, היא גם קולטת מה הוא אומר ומה הוא לא אומר. היא צריכה להחליט האם היא רוצה בחור כזה. מה זה אומר? נקרא לזה ככה, בסגנון קצת יותר מודרני. אתה בא לשידוך, אתה משדר לא משהו בעלמה, אתה משדר את עצמך, אתה משדר את הרצון שלך, אתה משדר את הבחירות שלך, אתה משדר את סדרי העדיפויות שלך בחיים. הדבר הזה ממשיך. תוך זמן קצר הם ממשיכים בפגישות, הבחורה רואה מה חשוב לך ומה לא חשוב לך. בכל מיני תחומים. אתם מדברים, לפעמים גם מדברים על זה. אני רוצה להגיד שצריך לדבר על זה, אבל לזה נתייחס להם בהמשך. במה שאתה, אתה קובע עם מי אתה מתחתן. כי אם הבחורה לא רוצה בחור כזה, כמו שאתה משדר, כמו שאתה מופיע, היא לא תסכים. היא לא תרצה להמשיך. וכנ"ל כמובן לגבי הכיוון השני. אני אספר לכם סיפור שאני ממש חושב שמדגים את העניין. פעם, לפני כמה שנים טובות, טלפנה לי אשתי בחורה ואמרה, אני חייבת עזרה בשידוכים. מה קרה? היו לי עכשיו, פעם אחרי פעם, שידוכים, וכל פעם הבחור אחרי פגישה אחת, הפסיק. אולי משהו לא בסדר אצלי, אני לא יודעת. אני לא יודעת מה עשיתי. טוב, אשתי הזמינה את הבחורה לפגישה, לשיחה. ואחר כך היא סיפרה לי מה קרה. נכנסת לבית בחורה שברוך השם נראית יפה. לא רק יפה, אלא מלובשת בטעם. אשתי אמרה לי, אני לא יודעת להתלבש כך. בחורה יודעת איך למצוא בגדים שמתאימים לה ולטפח את המראה החיצוני שלה. היא יודעת. הכל טוב. זה לא חיסרון. אשתי יושבת ומדברת איתה, והיא מגלה בחורה שאכפת לה בראש ובראשונה על התורה. היא מחפשת מישהו שקשור לתורה, היא מחפשת חיים של תורה, היא מחפשת בית של תורה, זה הדבר הכי הכי חשוב לה. ואז אשתי, אחרי שהספיקה להכיר את הבחורה, שאלה אותה, תגידי לי, איך הציעו לך את השידוכים? מי הציע? באיזה מסגרת הציעו? את השידוכים האלה שאת אומרת שכל שידוך לא הצליח. זאת אומרת, הבחורה מעניין שאת שואלת. אני אגיד לך. קרה פעם אחרי פעם שהייתי בחתונה, ומה שהתברר לי אחר כך, שבחור ראה אותי, ופנה למכר משותף שאני אציע, שיציעו לי בתור השידוך, יציעו לי אותו. וכל השידוכים האלה לא הצליחו. אומרת אשתי, עכשיו אני אסביר לך מה קרה. בא בחור, ובחתונה אפילו אם הבחור לא מסתכל על בנות יותר מדי, אבל הוא ראה בחורה מטופחת. ראה בחורה שאכפת לה על החיצוניות. ראה בחורה שיש לה ידע היטב בעולם היופי ובעולם המראה החיצוני. אמר בחור, זה מה שאני מחפש. זה לא טוב. בחור כזה, אני לא מאחל לו, אבל מה שהקדוש ברוך הוא עלול לעשות לו, זה להגיד, אתה רוצה את החיצוניות? אתה תקבל את החיצוניות? ו? ומה שיהיה בפנים, הרי בחורה שהעיקר מה שאכפת לה זה החוץ, לא נותנת תשומת לב לפנים. ואדם יכול להיות יפה מבחוץ, ומושחת מבפנים. הבחור מחפש את החוץ. בא בחור כזה, ונפגש עם הבחורה. מספיקה לו שיחה אחת להבין שהבחורה הזאת אמנם מטופחת ויפה, אבל יש אצלה דבר שהוא הרבה יותר חשוב לה. היא לא רוצה את החוץ בתואר הדבר הראשון בסדר עדיפויות. היא רוצה את הפנים, היא רוצה את התורה. רק בתואר סדר משני, בתואר עדיפות שנייה, היא גם יודעת לטפל בחוץ. שוב, זה לא שלילי מצד עצמו. זה שאלה מה העדיפויות. אז הבחור ראה שזאת לא הבחורה שהוא מחפש. הוא הפסיק. אמרה לאשתי, תלכי, תבקשי מחברות לשדך לך בחורים שהם מחפשים גם בית של תורה, גם עולם תורני. ואם יהיה בחור שמחפש בית תורני ואתם תסתדרו ביחד והוא גם נעים לו עם החיצוניות שלך, מצוין, הכל טוב, תצליחי בשידוך. אתם מבינים מה אני מתאר? הבחורה הקרינה משהו, הבחורה שידרה משהו, רק היא הייתה מספיק הגיונית, נבונה, כדי להגיד את הכל בפגישה הראשונה. גם לבוא כמו שהיא יודעת להתלבש, אבל גם לבוא ולהגיד, אני רוצה בית של תורה. ממילא, ברוך השם, היא צדקת. היא לא תקבל בחור שהוא לא צדיק, שהוא מחפש רק את החוץ, כי הבחור לא רוצה. ואותו דבר בין בחור לבין בחורה. כלומר, השלב הראשון שאתה אמור לעשות בשידוך, הוא להציג את עצמך בצורה אמיתית. אתה צריך להכיר את עצמך. אתה צריך לדעת למה אתה שואף ואיפה אתה נמצא. לפעמים בא אליי בחור אחרי השיחה כזאת ואומר, תראה, הייתי רוצה להיות תלמיד חכם גדול. אני עכשיו רק התחלתי חודש שאני לומד במכון מאיר. אז אני אומר לו, יפה, אין בעיה. תראה, אדם שלא יודע מה הוא רוצה בחיים, כדאי שיחכה וישב עם עצמו חודש, חודשיים, חצי שנה, וידע מה הוא רוצה בחיים. לא כמה שנים, כמה שנים לא כדאי לעכב את הניסויים, אבל כמה חודשים אפשר לחכות. אבל אדם שיודע מה הוא מחפש, מה השאיפות שלו, אלא אומר, יש לי עוד הרבה עבודה, אני לא יודע למה אני אגיע. הוא יכול להיפגש, בהחלט. הוא יאמר לבחורה את האמת, יש לי שאיפות, יש לי מציאות שהיא רחוקה עדיין מאוד מהשאיפות, בוא נראה אם זה מה שמוצא חן בעינייך. ואם הוא מוצא בחורה מתאימה ובזה בהחלט אפשרי, הם ילכו יחד עם השאיפות אדומות, יש גם קווים אדומים, יש לי שאיפה, אני אגיע, אני לא אגיע, אני לא יודע מה יקרה, אבל יש לי קו אדום, דבר כזה וכזה אני לא עושה. יש לי סדרי עדיפויות. מה יותר חשוב לי, מה פחות חשוב לי. רבותיי, אני מכיר זוג מבוגר מאוד מאוד נחמד, מאוד עם שלום בית והרמוניה והכל. שניהם עובדים בחיים ומרוויחים המון המון כסף. אבל זה זיווג נפלא. שניהם מחפשים את אותו הדבר. שניהם מתאימים בשאיפות שלהם. יש להם עוד שאיפות בחיים. אבל הם לא יושבים ולומדים תורה. לא הוא ולא היא. זה לא העיסוק שלהם. לא רק כל היום. יש מישהו שבא ואומר, אני רוצה בית של תורה. יש בית של תורה של אדם שלמד הרבה שנים, ויש בית של תורה של אדם שעמד, מה אמרתי קודם, חודש במכון מאיר, אבל הוא אומר, אני אבנה את החיים על פי זה שאני קובע איתים לתורה, ואני קשור לרב, ואני שומר את כל המצוות, ואני לא מוותר על הדברים האלה בשום פנים ואופן, יש לי קו אדום. אם אני אצליח ללמוד עוד כמה שנים, אולי יהיה לי יותר. אבל מהקו האדום אני לא יורד, אני לא מבטא. ואז אם הוא אומר את הדברים האלה, אם הוא חי את הדברים האלה, אם הוא אמיתי בדברים האלה, הוא ימצא בחורה מתאימה לזה. ולא צריך בגלל זה לא צריך בשביל זה לחפש בכל ארץ ישראל. הוא ימצא. לא צריך בשביל זה לבוא ולהגיד, יש נשמות, אני מחפש את הצד השני של הנשמה שלי. זה נכון. כשאני אתחתן, יתברר שזה החצי השני של הנשמה שלי. אבל החובה של האדם היא לחפש על פי השכל, על פי המציאות, ולמצוא את הבחורה שמתאימה לו. קודם כל, על פי הרצון והשאיפה, מה הוא רוצה לבנות בחיים. לכן אנחנו לא משתמשים במאמר 40 יום לפני יצירת הוולד. אנחנו לא משתמשים בכל מיני אמירות שאפשר להגיד אותם על הנשמה ועל השורש של הנשמה ועל כל הדברים האלה. כי אני לא יודע מה קורה בנשמה שלי. תגידו, יש מי שיודע, יש מקובלים. פעם, במשך שנים, הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, היה בא לפחות פעם בשנה למכון מאיר, קראת חודש ניסן, והתלמידים היו שואלים אותו שאלות. שנה אחת, שאלו אותו שאלה, מה עם העניין הזה, שלפני שמתחתנים הולכים למקובל והוא מחשב גימטריות או משהו של השם, אם זה מתאים, אם זה לא מתאים. אז הרב אליהו אמר כמה דברים על מקובלים, ואז אמר, תראו, כשבא אליי זוג כזה שהיו אצל מקובל והוא חישב את הגימטריות, אני תמיד מחשב את הגימטריה מחדש, כי אני תמיד יכול לסדר שזה יצא נכון. במילים אחרות, זה לא הגימטריה שקובעת. זה אמת שקובעת. אם יש פה התאמה או אין פה התאמה. אם יש פה שאיפות משותפות או אין פה שאיפות משותפות. לא קובעים את זה לא על פי גימטריות ולא על פי הליכה למקובלים, איך אומר הרב אבינר. היה צריך להיות כתוב פשוט בשולחן ערוך. אתה רוצה להתחתן? תמצא בחורה, לך למקובל, תבדוק את הגימטריה, תדע אם להתחתן איתה או לא להתחתן איתה. לא עושים דבר כזה. אז אנחנו לא עוסקים בענייני נשמות. ודאי שיש ענייני נשמות. ודאי שהקדוש ברוך הוא משגיח, כפי שאמרנו קודם, על כל אחד ועל כל זיווג. ולפעמים יכול להיות אפילו מצב, ועכשיו אני עונה לשאלה שלך, שהקדוש ברוך הוא אומר, יש פה צדיק, ועכשיו הוא צריך לקבל חיים קשים. אני אתן לו אישה שהוא יתאה בה. זה לא קורה הרבה. הדבר מאוד מאוד נדיר. אבל שזוג מתחתן ומגלה אחר כך שזאת הייתה טעות. הם באמת לא משותפים בשאיפות שלהם. הם באמת מחפשים משהו אחר, ואז אין אפשרות אחרת אלא להתגרש. זה דבר מאוד לא נעים. חז"ל אומרים, הזכרתי קודם שאנחנו לא אוהבים גירושין. חז"ל אומרים, המזבח מוריד דמעות כשיש גירושין. אבל יש פעמים שיש גירושין. קדוש ברוך הוא אמר, היהודי הזה צריך קצת לסבול. אבל זה מאוד לא רגיל. כשניגשים לשידוך בצורה הנכונה, במובן הנכון, שבאים ישר על ההתחלה ובודקים מה אני רוצה בחיים ומה את רוצה בחיים. אנחנו לא פה במערכת של מפגשים חברותיים כדי לבלות את הזמן עם איזושהי מערכת של טיולים או חוויות או כל מיני דברים אחרים. לא זה מה שעושים. אנחנו כן נצטרך לטפל בהמשך בצד הרגשי, ונדבר על זה. בוודאי, יש פה צד רגשי והוא חשוב והוא אמיתי. אבל קודם כל לבדוק אם יש בכלל על מה לדבר. בנעימות, ודאי. אנחנו לא באים עם שאלון, אנחנו לא באים לעשות חקיבה, אנחנו באים למפגש נעים ולהכיר. אני אספר על עצמי. יש לי שאיפות כאלה וכאלה. יש לי סדרי עדיפויות כאלה וכאלה. מה יותר חשוב לי בחיים, מה פחות חשוב לי בחיים. זה הבסיס. זה טוב לך, זה מתאים לך. מה את מרגישה, מה את חושבת. יש פה הרבה מה לדבר ולהגיד ולשוחח. זה הבסיס לכל. אם יש שאיפות משותפות, לפעמים, כן, יש שאיפה לבנות בית בירושלים וזוג מוצא את עצמו באילת. יכול להיות. אבל זה נעשה מתוך הסכמה, מתוך רצון, מתוך זה שהם הולכים לאותו כיוון, וקרה שבאו וסיפרו להם, תראו מה אפשר לעשות באילת, נפלא. אז אנחנו רוצים להיות שם. שנינו רוצים להיות שם. אבל כשאין שאיפות משותפות, הוא רוצה לגור באילת, והיא רוצה לגור במטולה, וזה לא מסתדר ביחד. זה יכול להיות מאוד קיצוני. השידוך לא בנוי רק על התאמת אופי, אף פי שנתייחס להתאמת אופי, אבל זה לא מספיק. הוא בוודאי לא בנוי על זה שיש עכשיו חוויה משותפת ונעים לכם ביחד. אף פי ששוב גם זה חשוב. עד איפה זה מגיע? אספר לכם שוב סיפור. תלמיד שלי, קצין בצבא, קרבי, רוצה לעשות את הצבא לחיים שלו כמה זמן שהוא יוכל, הציעו לו שידוך. מי שהציע, מכיר אותו, יודע מה התוכניות שלו, ודאי, אמר את זה לבחורה, ואז הוא נפגש, התחיל לדבר, סך הכל היה נראה שיש פה הרבה התאמה, והבחור התחיל לגשת לפרטים, הוא אומר, תראי, אני רוצה שתביני מה המסלול של קצין. כל כמה שנה, כל כמה זמן, יש צומת, צריך להחליט. עכשיו כמובן שאני משתף אותך בהחלטה אם אנחנו נשואים, אבל בצומת אני צריך להחליט לקבל תפקיד כזה או לקבל תפקיד כזה, לפעמים יכול להיות מצב שבכלל לא מציעים לי תפקיד מתאים ואני צריך להחליט אם להישאר בצבא או לא. אומרת לו הבחורה, אני לא מבינה, הרי ודאי שאני לא רוצה שתמשיך בצבא. זה, אני לא מחפשת להיות אשת צבא קבע. זה לא טוב לי. הבחור בא אליי, המום. הוא אומר, מה היא חשבה? אמרתי לו, תראה, לא כל כך משנה מה היא חשבה, קודם כל תפסיק. תגיד לה, מה זה להפסיק? תגיד לה. תגיד לה בצורה מאוד מאוד ברורה. זה אני. זה התכנון שלי בחיים, זאת השאיפה שלי בחיים, לשרת את עם ישראל, לעשות את המצווה הזאת, זה מה שמתאים לי. אם את לא רוצה, אנחנו מפסיקים. וזה באמת מה שקרה. ההחלטה שלה להפסיק. מה היא חשבה? אני אגיד לכם מה היא חשבה. היא חשבה שיש פה בחור שחושב כמו שחושבים לצערנו הרבה אנשים צעירים. עיקר העניין בשידוך זה האישיות. זה הכימיה. אם אנחנו מתאימים, אנחנו נתאהב אחד בשנייה, כן, אחת בשני, ונקבע את החיים שלנו ביחד, ואז ממילא תהיה החלטה משותפת, וכמובן החלטה משותפת, מה, הוא לא ילד, בסדר, עוד שנה, שנתיים, אבל הוא לא ימשיך בצבא כשאני לא רוצה. אבל זה לא מה שקובע. זה לא אמיתי. זה לא נכון. אם יש לבן אדם שאיפות, אם יש לבן אדם כיוון בחיים, הוא לא אמור לשנות עכשיו לגמרי את הכיוון, כי הוא מצא בחורה שעכשיו נעים לו איתה, ועכשיו טוב לו איתה, ועכשיו כל מה שהוא חשב קודם, וכל התוכניות שלו קודם, הכל מתבטל. זה מתאים למה שהזכרתי בשיעור הקודם, למושג של הוליווד. אהבה, אהבה, כל העולם בנוי על אהבה. מה זה אהבה? אהבה זה איזשהו רגש משקר, משקר בכף וגם בקוף. כי זה לא אמיתי. זה הסחפות. טוב, בן אדם יכול להגיש, הראש שלו מסתובב מרוב שהוא פגש איזה בן אדם אחר מדהים. ככה בונים את החיים? לא, לא כך בונים את החיים. מי שמנסה לבנות כך את החיים, רבותיי, מי שיודע פה מה קורה לכוכבים בהוליווד מבחינת נישואין, גירושין על גבי גירושין על גבי גירושין, כל אחד שם, כמעט כל אחד שם נשוי פעם שלישית, רביעית, אין שם בכלל יציבות של חיי משפחה, חוץ ממקרים יוצאים מן הכלל, צריך לחפור כדי למצוא אותם. למה? כי הם הראשונים שסובלים מהמושגים של הוליווד. מישהי יפהפייה וזה, הראש שלי מסתובב, אני נסחף באהבה, אבל לא ככה בונים בית. זה לא נותן שום יציבות, זה לא נותן, זה לא אהבה, זה משיכה. לפעמים זה משיכה גופנית, לפעמים זה גם עם תוספת רגש, אבל הרגש הזה כמו שהוא בא כך הוא הולך. אפשר להתגרש חודש אחרי החתונה כי הוא נגמר. זה לא אמיתי. ולכן צריך שבן אדם יהיה אמיתי, יהיו לו שאיפות אמיתיות בחיים, הוא יבדוק את זה, יבדוק אם יש לו שותף פה לשאיפות האלה. וזאת הסיבה היחידה שמצדיקה להפסיק שידוך אחרי פגישה אחת. כשרואים שבאמת השאיפות לגמרי לא משותפות. וזה הדבר הראשון שצריך לבדוק אותו. זה בדרך כלל לא לוקח פגישה אחת, זה לוקח יותר. כן. שאיפות לא משותפות לגמרי. דוגמה, כמו הבחורה הזאת. היא רוצה בית תורני, והבחור, נכון, הוא שומר מצוות. אבל הוא לא מחפש את זה. זה לא דבר מרכזי בחיים שלו. ברגע ש... תראה, אם אתה בא ואומר, אני רוצה להיות קצין בקבע. אתה מוכן להשקיע בזה, לא כל החיים, 10 שנים. עכשיו, אתה פוגש בחורה שאומרת, לא, לא רוצה. מה זה נקרא להתפשר? 5 שנים. זה התפקיד שלך בחיים או זה לא התפקיד שלך בחיים? ואני לוקח דבר שהוא הרבה פחות מרכזי, כי סך הכל, תראה, אם מישהו לא יהיה אלוף, אבל כמות הזמן שבן אדם נמצא יכול להישאר בצבא קבע הוא מוגבל. אפילו יחסית לכמותית, יחסית לחיים, זה לא יהיה הדבר היחידי בחיים שלו, יצטרך לעשות עוד הרבה דברים בחיים. ואני לוקח דבר שהוא לא מרכז האמונה. מן הסתם אותו בחור שרוצה להיות קצין בקבע, גם כן מאמין בתורה או במצוות, או גם כן יש לו איזה מושגים מה הוא רוצה בתור צביון הבית. ובכל זאת, איך אתה יכול להתפשר על זה? אתה משקר לעצמך? אתה משנה את עצמך? אז השידוך לא, הזיווג, הקשר לא יהיה אמיתי. יותר, הרבה יותר מזה, זה שאלה מה היחס בינך לבין הקדוש ברוך הוא. כי זה לא משנה אם אתה ממשיך בצבא הקבע, אני סתם לוקח את הדוגמה הזאת, או שחס וחלילה הבחור אחרי חודש חוטף פציעה וצריך לעזוב את הצבא. אבל היחס לקדוש ברוך הוא זה כל החיים, זה מרכז החיים, וזה נמשך עד 120. וזאת שאלה, האם אתה בא לקיים הלכות, האם הבחורה איתך או לא איתך? האם אתה איתה או לא איתה? זה שאלה מה קורה בבית, בחיי יום יום. וזה שאלה לגבי דברים אחרים דומים, על מה מחנכים את הילדים, מה הערכים בחיים. חיצוניות או פנימיות? כסף או אידיאלי? לעבוד את הקדוש ברוך הוא, אמרתי לכם בשיעור הקודם, לא כולם היו פה. הסיבה שאנחנו מקימים בית, היא לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אחרת מה אנחנו עושים? אנחנו נמסכים, נכנסים למציאות קשה, מפרכת. מאוד לא שווה את זה. יש כל מיני דרכי קיצור שאפשר לדלג על השלב הזה בחיים. אני אומר את זה באירוניה כמובן, אבל דיברנו על זה בעריכות בשיעור הקודם. זה מרכז החיים. וזאת השאלה, בן אדם צריך לדעת איפה הוא עומד, ולחפש בהתאם לזה בחורה שגם עומדת שם, שיש לה גם שאיפות דומות. כי כל דבר אחר הוא לא בסיס יציב לחיי נישואים. אנחנו מכירים את זה, ואנחנו יודעים את התוצאות של העניין הזה. כן.
יש לנו כתב שאיפות, אבל הקיצוניות היא לא...
טוב, אתה מקדים את המאוחר, אבל אני אגיד לכם משהו. אני אומר את זה כל פעם שאני נותן סדרה כזאת של שיעורים. אני מקנה במי... בבחור שמתחתן עם בחורה לא יפה. הוא עושה את זה כי הוא מעריך את האישיות שלה. והוא עושה את זה עם בחורה שהאישיות שלה תהיה יותר מוצלחת. כמו שאומרים חז"ל, רבי יהושע היה לא יפה. אדם לא יפה מבחינת החיצוניות, היה מגדולי הגדולים בעם ישראל. שאלה אותו בת הקיסר הרומאי, הרומאים מאוד החשיבו את החיצוניות. איך יכול להיות שיש תורה כזאת יפה בכלי כזה לא יפה? אמר לה רבי יהושע, החכמים האחרים, אם הם היו פחות יפים, היו יותר חכמים. קשה לנו עם זה היום. אנחנו חטפנו שנים על גבי שנים את שטיפת המוח של החברה המערבית שמעריכה את היופי החיצוני. בסדר, אל תאלץ את עצמך לעשות משהו שלא תוכל לחיות איתו אחרת. אבל אשרי מי שמתחתן עם אישה לא יפה. לא, זה לא חייב להיות סותר. מותר להתחתן עם אישה יפה. אני, כל המושג של היופי בתרבות המערבית הוא מושג שקרי. גם התנועה הפמיניסטית החילונית צועקת את זה היום. המושג הזה בנוי על איזשהו מודל, כן? דוגמה, מלשון דוגמנית של נשים שהן לא חיות בצורה נורמלית, ודאי שהן לא בהיריון ולא אחרי לידה ולא, ורק עד גיל מסוים ולא רואים שהן זקנות וכל זה. בן אדם רוב החיים שלו לא, אין לו אישה כזאת. זה גם דבר שקרי. קשה מאוד להילחם בזה, אבל אדם לפחות צריך לדעת איפה לשים את הדבר הזה בתוך מערכת החשיבה שלו. אתה מדבר על חז"ל. אתה חושב שכשחז"ל דיברו על יופי, הם דיברו על היופי שאתה מכיר? לא. אל תיקח את חז"ל במושגים שלך, זה טעות הרבה יותר גדולה מכל התאוריות שדיברנו עליהן פה, עד עכשיו. אבל לא נספיק להאריך בזה עוד, כי אנחנו פחות או יותר הגענו לסיום השיעור הזה. אני רוצה לסכם. הדבר הבסיסי ביותר, במובן של בסיס לכל חיי הנישואין, הוא העניין של השאיפות, של האידיאלים, של העקרונות, של הערכים. צריך לדבר עליהם, לא לדלג על השלב הזה. אפשר לדבר על זה בצורה איטית, אבל צריך לדבר על זה בצורה מפורשת, בצורה להבהיר את הדברים, לברר את הדברים. השאיפה המרכזית היא שאיפה לעבודת השם. שאיפה לקיום תורה ומצוות. שאיפה לבנות בית על פי התורה, שזה מה שנותן לבית קיום, יכולת עמידה, והיכולת להחזיק בזוגיות עד 120. זה לא דבר קל. על גבי זה, אנחנו נדבר בהמשך על השילוב שקיים, ואנחנו צריכים לעבוד איתו, של תכונות אופי, של נעימות רגשית, והדברים האלה יש בהם, יש להם מקום, אנחנו לא מתעלמים מהם. נדבר בעזרת השם בהמשך על הסדר, על איך משלבים את הדברים, איך עובדים על זה, אבל רציתי שהיסודות יהיו ברורים, ולא לסמוך על כל מיני דברים מעולם של סתרי תורה, של נשמות, שהוא עולם מאוד אמיתי, מאוד חשוב, אבל אנחנו מצווים על פי התורה, על פי הקדוש ברוך הוא, לבחור אישה, לבדוק, להבין, להכיר את עצמנו ולהכיר אותה, ועל פי זה הקדוש ברוך הוא מכוון אותנו, כפי שלמדנו היום. שיהיה בהצלחה.